חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה ביום בו הארץ רועדת מפני ההפיכה המשטרית שמאיימת עלינו כלהט"בים וכישראלים. מיד אנחנו נדבר כאן על התהליכים שהובילו את הונגריה ופולין להיות מדינות מוקצות בתוך האיחוד האירופי בכל מה שקשור לחקיקה להט"בית, וננסה להבין כמה זה עלול לקרות גם אצלנו. נדבר גם על ספר שמדבר על הורות מודעת מגדר, נספר גם על התהוות קהילת הדובים בישראל, ונהיה עם שיר חדש, "התהי אשתי" של לורן תשובה. טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה את התוכנית הזאת, אני איציק יושע, מתחילים.
חלון גאווה.
הרוח הרעה שמנשבת מסדרות הקואליציה מאיימת להשיג את המאבק הלהט"בי לשוויון לאחור. זה יכול לקרות משום שאפילו האיחוד האירופי מתקשה לאכוף על מדינות כמו הונגריה ופולין לחוקק חוקים ברוח השוויון והדמוקרטיה כפי שתופס אותם האיחוד. האם גם אנחנו צועדים לעבר חוקים לטאבופובים חשוכים? האם החוקים המעוותים בהונגריה ובפולין נגד הקהילה הגאה שם, הקהילות הגאות שם? האם חוקים כאלה הולכים עומדים להיכנס גם לספר החוקים הישראלי? כדי לדעת עוד על המציאות החוקית בהונגריה ובפולין, אנחנו ביקשנו לדבר עם פרופסור גילה שטופלר, שהיא דיקנית הפקולטה למשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. ביחד איתה אנחנו גם ננסה למתוח אולי קווים מקבילים בין התהליכים שם למה שאנחנו רואים קורה אצלנו כאן בישראל. שלום פרופסור גילה שטופלר.
שלום רב.
בואי תנסי בבקשה לתת לנו איזושהי תמונה חוקית של המציאות הלהט"בית בפולין ובהונגריה, ואם תוכלי ככה לספר לנו בשפת אנשים, איך הגענו לכך באמת, במיוחד על רקע העובדה, איך הם הגיעו, במיוחד על רקע העובדה שאנחנו יודעים שלמשל גיל ההסכמה וביטול איסור על הומוסקסואליות בפולין התקבל כבר ב-1932, כמעט 100 שנה לאחור.
כן, אז אני חושבת שבאמת צריך לראות במה שקורה בהונגריה ובפולין, ולצערי גם במה שקורה אצלנו, כתופעה משותפת של עלייה של משטרים סמכותניים על במקומות שבהם כבר היו דמוקרטיות ליברליות, והמשטרים הסמכותניים האלה בעצם בונים את עצמם על חשבון אויבים משותפים שהם מסמנים. אנחנו והם, כן, ומכיוון שהמשטרים הסמכותניים האלה בעצם בונים על אהדה של אוכלוסיות שמרניות, אז הם מגייסים את התמיכה של אותן אוכלוסיות על ידי יציאה כנגד כל מה שהם רואים כסטייה מנורמות מגדריות, דתיות ושמרניות, ובגלל זה הכי נוח להם באמת לתקוף גם זכויות של להט"בים, גם זכויות של נשים, כל מה שחורג מהתבנית המשפחתית המסורתית, שהיא למעשה עומדת בבסיס התפיסה השמרנית, שהתפיסות הסמכותניות האלה מתחברות אליה ומנצלות אותה בתור מנוע לגיוס אנשים.
כן, מן הסתם תהליכים כאלה או ניסיונות חקיקה כאלה מתחילים במקומות שהם נראים להם הכי עדינים, הכי חלשים של אותן קהילות שהם מנסים לפגוע בהן. איפה הם זיהו את החולשה של הלהט"בים כשהם באו לחוקק חוקים?
תראה, באמת
חולשה גם במרכאות, אני מתכוון, זאת אומרת, מה שנתפס אצלם כחולשה, אצלנו זה עניין של חיים ומוות, כן.
כן, כן, ברור. אז העניין המשפחה, והוא לכאורה הנושא הרגיש ביותר, חשוב ביותר בחייו של כל אדם. ומיד בעצם באים ותוקפים, גם באים ותוקפים את המשפחות הלהט"ביות, וגם באים ומאדירים באלף את המשפחה הנורמטיבית לכאורה. אז בהונגריה שינו את החוקה כדי שהיא תקבע באופן מפורש שמשפחה מורכבת רק מגבר ואישה, וגם שחינוך הילדים יהיה לפי מינם, כדי למנוע אפשרות של טרנסים ולפי ערכים נוצריים. זאת אומרת, יש פה איזשהו ניסיון לקבע בחוקה ובעקבותיה בחקיקה ובצעדים שהמדינה נוקטת את התפיסה שיש רק דרך אחת נורמטיבית להיות משפחה, שזו גבר ואישה וילדים שהם אין להם שום זכות להעלות שאלות לגבי הנטייה המינית שלהם, לגבי הזהות המינית שלהם.
כן.
והמדינה תעשה הכל כדי בעצם להשתיק, להדחיק ולמנוע אפשרויות כאלה.
כן. כמה החוקים האלה, לרוב החוקים האלה באמת יש משמעויות מעשיות על היומיום של להט"בים, גם כיחידים וגם כזוגות וגם כמשפחות. אבל חלק מהחוקים האלה יש להם ערך הצהרתי בלבד. הוא לא פחות חמור, אבל הם לא כולם באמת יכולים לפגוע ביומיום של הלהט"בים.
אני לא בטוחה שאני מסכימה איתך, תראה,
אם אתה לוקח... התכוונתי למשל לאזורים נקיים מלהט"בים.
לא, אז זהו, אז אם אתה...
אז כמה זה באמת אמיתי? זה לא אמיתי.
זה אמיתי במובן הזה שזה למעשה נותן, אנחנו דרך אגב רואים את זה גם אצלנו, זה נותן יד חופשית לאוכלוסייה לבוא ולומר, רגע, בעצם מה האנשים האלה, זאת אומרת, האויבים האלה, המשפחות הלהט"ביות, מה הם עושים בסביבה שלנו? רואים למשל גם בפולין וגם בהונגריה חוסר סובלנות קיצוני כלפי להט"בים. יש מחקרים שאומרים שאתה יודע, בין 70-80% מהזוגות הלהט"בים בהונגריה ובפולין מפחדים להחזיק ידיים ברחוב מחשש שיותקפו. אין כזה דבר, משהו שהוא רק סמלי. זה איתות של המשטר.
שיהיה ברור, אני שאלתי את זה כדי לאתגר את השיח, לא כן, אני חושב שזה לא נורא.
ברור לי, ברור לי, אבל זה פשוט באמת השיטה, הצורה שבה הדברים האלה פועלים, הם בדיוק על ידי להצהיר איזושהי הצהרה, ואז לגייס את האוכלוסייה סביב אכיפה של ההצהרה הזאת באופן לכאורה פרטי. מעבר לכך יש את הנושא של פשוט רדיפות של פעילים, זאת אומרת, מי שיוצא לרחוב נגד הצהרות האלה,
כן.
הוא נרדף, כולל מעצרים, כולל תביעות נגדם,
כן,
יש פרופסור. תביעות השתקה, נגד מי שמנסה לאתגר למשל את העניין הזה של אזורים חופשיים מלהט"בים.
כן, פרופסור שטופלר, אנחנו מתקצרים עם הזמן, אני רוצה לנסות בכל זאת למתוח בעזרתך קווים מקבילים למציאות הישראלית. איפה אנחנו צריכים לעמוד על המשמר ואיפה אנחנו מועדים לאותן פורענויות שאנחנו מכירים מפולין והונגריה?
תראה, אני חושבת שמאוד, אנחנו מאוד מאוד צריכים לעמוד על המשמר, אני חושבת שמה שקורה אצלנו קורה בדיוק, זה בדיוק קורה אצלם, וזה גם תמונה יותר גדולה רק מלהט"בים, זאת אומרת, הצעד הראשון, גם היה בפולין וגם בהונגריה, לרסק את מערכת המשפט, מרגע שריסקת את מערכת המשפט, מילאת אותה בשופטים שעושים את דברך, המדינה, ויש לך הוראות מגבוה למשטרה איך לפעול, בעצם אין יותר שום הגנה על האזרח, בין אם זה האזרח הלהט"בי ובין אם זה כל אזרח אחר. זאת אומרת, המסר של המדינה, המסר האידיאולוגי של המדינה, עובר ישירות למנגנוני האכיפה שלה. עכשיו, לצערי, אנחנו יודעים שבישראל, למרות שלכאורה יש מערכת מתקדמת של זכויות להט"בים, גם מבחינת תפיסה, אם אנחנו מסתכלים על...
צריך לומר לכאורה בהקשר הזה, משום שבחקיקה אין לנו שום זכויות ואין לנו שום הישג. כל מה שיש לנו זה תקנות ובגץ.
נכון, אני באמת אמרתי לכאורה, אבל אני גם אומרת שמבחינת, אם אתה מסתכל על סקרים, אתה רואה שחוסר הסובלנות נגד אורח החיים הלהט"בי בישראל הוא אפילו יותר גבוה מאשר בהונגריה ובפולין. אז אם בהונגריה זה 39%, בפולין 42%, בישראל 45% נגד הכרה באורח החיים הלהט"בי, כמה שזה נשמע לנו.
אבל 65 בעד.
55, נכון, אבל תשים לב שבהונגריה ופולין יותר מ-55 בעד, ובכל זאת המצב שלהם הוא מצב של רדיפה, הם חווים רדיפה, וזה מה שיקרה גם אצלנו. זאת אומרת, אנשים כמו אבי מעוז, שכבר מסמנים את הרדיפה. הם כבר באים ואומרים, הנה, זה יהיה החוק החדש. בדיוק כמו שבהונגריה יש חוק שאומר שאסור לספר לילדים על האפשרות של זהות מינית אחרת
גבר ואישה, כן.
ולקרוא, אסור אפילו לפרסם ספרים על אורח החיים הלהט"בי בלי להדביק עליהם מדבקת אזהרה. זה הכיוון שאנחנו גם הולכים עליו. זאת אומרת, אבי מעוז כבר קרא לכך שלא יאפשרו לדבר בבתי ספר עם ילדים על אורח החיים הלהט"בי, אלא אם כן יש הסכמה שלהם, הסכמה של ההורים. זה דבר מאוד חמור.
אכן, פרופסור גילה שטופלר, אנחנו מצטרפים איתך לדאגה העמוקה. נקווה שהשיחה הזאת תהיה אחרונה ברוח הפסימית הזאת, אבל לצערי אני כמעט בטוח שהיא לא תהיה אחרונה. פרופסור גילה שטופלר, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות.
חלון גאווה.
אני רוצה לקרוא לכם טקסט שבימים האלה נשמע אולי קצת תמים ורחוק מרחק שנות אור מהמציאות הקשה שמתחוללת בחוץ. אני מחזיק בידי את הספר שנקרא ילדות שווה, הורות מודעת מגדר. הספר הזה יצא בהוצאת מנהיגותה, וכך כותבת טל ברייר בן מוחה, כותבת הספר. היא כותבת: אני מאמינה שחברת העתיד תהיה שווה יותר. אני יודעת שיגיע היום שבו ילדות וילדים יוכלו ללכת אחרי הלב ולבחור מתוך קשת רחבה של אפשרויות. נשמע כל כך רחוק. שלום טל ברייר בן מוחה.
שלום, שלום רב איציק.
תגידי, כשכתבת את הטקסט הזה שקראתי עכשיו, אני חייב לשאול, מי עמד לנגד עינייך? אבי מעוז, סמוטריץ' או גפני? מי מהם?
אוי ואבוי, אוי ואבוי אם הם היו עומדים לנגד עינייך.
לא, אולי כתגובת נגד, את יודעת.
כן, קודם כל, תמיד, באמת האמונה בשינוי ההיררכיה החברתית תמיד מצריכה איזה סוג של אופטימיות, יש שיאמרו אולי תמימות, אבל אני חייבת להגיד, כמי שנפגשת יום-יום גם עם נשות ואנשי חינוך, אני המון בתוך הגנים, וגם עם הורים שכל כך חשוב להם וכל כך חשובה להם הורות מודעת מגדר, אז אני רואה את הצד הפחות מדובר, ולא אלה שבכלי התקשורת ומצהירים הצהרות. אבי מעוז מצהיר הצהרות והן קשות מאוד וצריך לפעול נגדן. אבל השטח יש בו הרבה הרבה קולות מאוד מאוד ערכיים, ואנשים שהם נחושות ונחושים והורים בנחישות מדהימה לשנות. אז אני בוחרת להסתכל על זה, ואני יודעת שמתוך השטח קורים שינויים, ואני חווה את השינויים שבשטח, אז משם האופטימיות.
כן, כן, את יודעת, גם בלי אופטימיות, מה היה נשאר לנו.
נכון.
אבל באמת, בואי ניכנס קצת יותר לדברים שאת כותבת. את עוד כותבת, הורות מודעת מגדר יכולה לאפשר התנהלות והזדהות שאינן תלויות מין ומגדר, בתוך מרחב מגוון משותף של בחירה, גמישה, משתנה ומרובה. למרות מה שאמרת עכשיו, העדות שלך על השטח שהוא הרבה יותר פתוח, כמה באמת נראה לך שהאוטופיה הזאת היא לא אוטופית בחברה הישראלית?
תראה, היא לא קיימת על 100% מהאוכלוסייה, אפילו לא קרוב.
זה ברור.
לא קיימת היום. אני כן יכולה להגיד, בתור מי שעוסקת בתחום הזה כבר למעלה מעשור, יש גם הליכה אחורה, כן, אבל יש הרבה מאוד הליכה קדימה. אם לפני עשור, כשהדעתי ודיברתי על חינוך מודע מגדר בתוך הגנים, הסתכלו עליי כתמוהה, ובטח על הורות מודעת מגדר, היום יש לזה פתיחות שהולכת וגדלה, שוב, בקרב ציבור מסוים.
אולי באמת נפתח סוגריים קטנים, ובמשפט, תגידי רק למה את מתכוונת כשאת אומרת הורות מודעת מגדר.
כן, זה חשוב. אז באמת, כולנו רוצות ורוצים שהילדות והילדים שלנו ידעו ללכת אחרי הלב, שהם יוכלו לבחור מתוך קשת אפשרויות, שהם יוכלו להיות מה שהן והם רוצות ורוצים להיות, ובפועל זה לא בדיוק ככה, העולם שם להם גבולות, גם אם לכאורה הכל פתוח, זה לא בדיוק כך. והורות מודעת מגדר בעצם דרך מגוון מרחבים מאפשרת את זה. כמובן שהמרחבים הם רבים, זה גם דרך המודלינג שלנו, שזה משהו רחב, וזה גם דרך השפה שלנו, וזה גם דרך, דיברת קודם, שמעתי בשיחה הקודמת, על תרבות ועל ספרות. אז איך התרבות, נכון, דיברתם על ספרות בהונגריה, אז איך הספרות דווקא פותחת ומאפשרת רעיונות שמאתגרים את הסטריאוטיפים, ולא רק כאלה שמטמיעים אותו? איך סוגים של משחק מאפשרים לנו לפתח יכולות רחבות אצל הילדות והילדים שלנו? דימוי גוף, איך אנחנו מאפשרים דימוי גוף מגוון? ויש איזו מחשבה שבכלל שהורות מודעת מגדר, ופעמים אומרים לי, מה, כשאני מגיעה לארגונים לעשות הרצאה על הורות מודעת מגדר, אמרו, גס, את מגיעה להעצים בנות, אז כמובן שזה לא, זה כמובן מעצים בנות, אבל זה מעצים בנות ולא פחות בנים. הורות מודעת מגדר.
אז זהו, אני לא יודע אם ראית אתמול את אחת התמונות שהופצו מההפגנה אתמול במוצאי שבת. הייתה תמונה של ילד, נראה לי בין 10-12 גג, מתוק נורא, מניף שלט שבו כתוב עדיף בן קוויר מבן גביר.
וואו, איזה יופי, איזה יופי.
אני בטוח שהיית אוהב את התמונה הזאת, אני אשלח לך אותה.
מאוד, אני אשמח, אני אשמח. כן. כן, טוב, כמובן מסכימה ומזדהה עם המילים. כן, בנים בכלל ממושטרים, יש מונח שטבע פרופסור מייקל קימל, שמדבר על משטרת הגבריות. בנים ממש מרגע הלידה ממושטרים
ומוסללים כמו בנות.
נכון, ומוסללים כמו ללכת בדרכים מסוימות. בחלק מהמקרים הם אפילו ההסללה הזאת היא חמורה יותר. הם כל הזמן נחשדים בזה שהם לא גבר-גבר, שהם עוד רגע יורדים מהמסלול. והם כל הזמן צריכים להוכיח את הגבר-גבר הזה. זה לא פשוט, ויש לנו דרכים כהורים, אם שאלת קודם מה זה הורות מודעת מגדר, אז יש לנו דרכים כהורים להתמודד עם זה. אם אפשר, אני אתן כמה דוגמאות.
בוודאי, יש לנו שתי דקות, ארוכות מאוד.
אוקיי, אוקיי, אז קודם כל, אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים עם בנים, זה השיח הרגשי. יש איזה איסור על בנים, אפילו מגיל ממש צעיר, אפילו לפני שהם מדברים, יש לנו מחקרים שמראים לנו שאם בנים מדברים הרבה הרבה פחות, ההורים ידברו הרבה פחות על רגשות.
וזה מהחשש הקמאי ההוא ששמה הוא יהיה הומו, אם הוא ידבר על רגשות.
נכון, כמובן זה יושב... רחמנא
ליצלן, כן.
נכון, אז זה כמובן יושב על הומופוביה, ובנים סובלים מזה מאוד. זאת אומרת, אם אתה לא יודע להביע רגש, ואם יתנו לך כל כך מעט מילים, גם כשתינוק בוכה, ישאלו אותו אם אתה כועס. אני פעם ראיתי תאום ותאומה בוכים ביחד, אז אני אומר, מה קרה? למה את עצובה? באותו, למה זה כל? זה ישר הולך לשם, לכעס, ואז הם גדלים, וכשהם חווים מצוקה, הרבה מאוד בנים ידעו לתרגם אותה באופן ישיר לכעס, אבל מכלול הרגשות כמו חרדה, פחד, מצוקה, חשש, זה הרבה הרבה פחות קיים.
כן, טל, יש לנו עוד דקה, אני רוצה בכל זאת להספיק איתך משהו. כשאנחנו מדברים על מגדר, יותר ויותר השיח מתמלא בילדים טרנסים. כמה באמת את פוגשת את החשש ואת החוסר יכולת או חוסר הכלים להתמודד עם מגדר כזה, עם שינויי מגדר אצל ילדים צעירים?
תראה, אני פוגשת את זה, אני שומעת הורים שהם בחששות, ואם אמרנו עוד רגע פורים, ברגע שילד רק לובש סמלה, אפילו אם זה בתור תחפושת, אתה כבר רואה את החשש שמתמלאה סביבתו. יחד עם זאת, אני חושבת שהיום שוב, יש הורים, יש היום את ברית הלוויות, יש היום מערכת תמיכה, והרבה יותר הורים שהם בפתיחות לנושא, אני כן אגיד שיש היום גם ספרות שהיא ספרות, יש קבוצת ספרות שווה שאני מנהלת, את הקבוצה שזכתה על ידי פייסבוק העולמי כאחת משלוש הקבוצות המובילות המשמעותיות בישראל, ושם יש לנו הרבה מאוד המלצות, אפרופו יום המשפחה הקרב, גם לספרות שיש בה ייצוג לקהילה, שלושה לטנגו המצוין, הסיפור על תחלת הצו ועל ילד בחמד, סיפור על חברות, אבל ברקע יש משפחות של, שתי משפחות של שתי אמהות, ומאוד מאוד חשוב, לא רק במשפחות שיש שם דיבור על זהות מגדרית, אלא בכלל לכל המשפחות, להקריב ולהיחשף למגוון, למגוון המשפחות, למגוון האנושי מאוד מאוד משמעותי.
יפה, ועוד על ילדות שווה והורות מודעת מגדר, אנחנו נזמין את המאזינים שלנו לקרוא בספר שלך, טל ברייר בן מוחה. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
תודה רבה, איציק, אני רק אגיד, כן. אני ברשותך רק אומר שהספר נמצא עכשיו, אפשר לרכוש אותו באתר של מניגוטה, ויש עוד חנויות שהוא נמצא בהן, אז והוא מכיל באמת את מה שדיברנו עליו, תיאוריה, פרקטיקה וכלים. תודה רבה על השיחה הזאת.
הנה אנחנו נשמע את תהיי אשתי, לורן תשובה, בבקשה. זאת אומרת היא אומרת זה לזוגתה, לא אני אומר.
כל שלך זה בית שאני רוצה לשמוע בכל יום כשאני בא מיטה, עיניים ירוקות רוצות ממני עוד, הרוגע שבך ממכר עם הקצב של האחרון שלי.
זה מתחבר קצת לשיחה הזאת שעשינו עכשיו עם טל ברייר בן מוחה, שואלת לורן, למה מצפים מאיתנו להחליט מי אנחנו במקום לעודד אותנו להתפתח, לחקור, להסתקרן? איפה המקום להיות יצירתיים ובעלי גמישות מחשבתית? ואני מוסיף, מגדרית.
חלון גאווה.
ב-19 בפברואר ייפתח הכינוס השנתי של האגודה הישראלית לסוציולוגיה, ובמסגרתו תתקיים גם הרצאה של הדוקטור עמי פומרנץ שכותרתה לייבט היער, תחילתה של קהילת הדובים בישראל. הדובים, למי שלא יודע, הם קבוצה של הומואים גאים שממדי גופם הגדולים מאחדים אותם ואת מי ששוחרים את קרבתם. אלה מי שמכונים הצ'ייסרים. ההתארגנות הזאת של הומואים שמנים באה בין השאר כתגובת נגד לתפיסה שאמרה ועדיין אומרת לא לסביעות רצוננו ששמן זה לא בריא ושמן זה לא יפה, כלומר איזה מין תגובה מתנגדת לפולחן הגוף החטוב שהפך כמעט לסימן היכר של קהילת ההומואים ברחבי העולם, ואני מוסיף שלא בטובתם. כדי להבין את היווצרות קהילת הדובים בישראל ובעולם, הזמנו את הדוקטור עמי פומרנץ שחקר את תולדות קהילת הדובים בישראל. דוקטור פומרנץ הוא חלק מהתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון. שלום דוקטור פומרנץ. תגיד, מתי בעצם הונף לראשונה, אני קורא לזה נס המרד של הדובים בישראל ובעולם, ובעולם ביחד?
אז זהו, שזה לא כל כך אחד. בעולם בשנות ה-70 התחילו להתכנס קבוצות של הומואים שמנים וקרוביהם. זה עוד לא הייתה קהילת הדובים, זה היה משהו מקדים שנקרא גירץ אנד מירץ, בתרגום חופשי עובי ושמחה. ורק עשור לאחר מכן התחילו חלק מהם לקחת כיוון קצת אחר מקהילת האם הזאת, ויצרו את קהילת הדובים. זה התחיל בארצות הברית, ואחר כך עבר לקנדה ואירופה, ועד שנות ה-90 כבר היה אפשר למצוא אותם גם באוסטרליה ואסיה ואפילו בטורקיה.
כן. אז אמרנו שבעצם בסיס ההתארגנות הזאת מונחת ההנחה או הקביעה או ההצהרה ששמן זה יפה. כמה באמת זה נתקל בהתנגדות בתוך הקהילה?
באותם שנים ראשונות אנשים הסתכלו על זה בעין מאוד עקומה, חשבו על האנשים האלה כעל אנשים מוזרים שלא מתיישרים לפי המצופה, והקהילות האלה בעצם עלה להם הצורך להקים להם מרחבים משלהם, מרחבים שיהיו חפים מביקורת ושבהם יוכלו להתנהג באופן נוח יותר בקרב אנשים כמוהם. וזה הביא להקמת הקבוצות, ומאוחר יותר גם פאבים שיהודיים לחברי הדובים.
כן. תגיד, איך מנטרלים את האלמנט הבריאותי? הרי אני מניח שחלק מאלה שמסתייגים אומרים, תשמעו, זה לא שאנחנו שמנופובים, אבל שמן זה לא בריא, הרפואה הולכת ומטיפה לנו כך הלוך והטף לאורך השנים האחרונות. איך מתמודדים באמת עם הטיעון הזה?
אז קודם כל אפשר להיות גם שמן וגם בריא, במעקב מתאים ובקיום פעילות גופנית. הבריאות אינה קשורה בגודל הגוף, העולם דווקא קשורה. כמובן שאפשר להיות גם שמן וחולה, כמו שאפשר להיות גם רזה וחולה. החיבור הזה בין שמן לחולה צריך להפסיק, זה משהו שהמחקר הרפואי היום כבר גילה הרבה חריגות מהקביעה הזאת.
דוקטור פומרנץ, אני רוצה לשאול אותך על יחסי הגומלין בין קהילות הדובים בעולם. הזכרת את הפריסה באמת העולמית שלהם. במה מתבטאת הסולידריות או שיתופי הפעולה בין הקהילות? הרי כל קהילה גם פועלת בתוך איזו תרבות מקומית שהיא שונה קצת מהתרבויות במקומות אחרים.
זה נכון, לכל קהילת דובים מקומית יש את הדרך שלה לפרש את האידיאולוגיה הדובית ולבצע אותה. צריך לזכור שגם פה בישראל קהילת הדובים יובאה על ידי אנשים, על ידי הומואים ישראלים שנסעו לחול וראו שיש משהו שונה מקהילה שהם הכירו שמקדשת קוביות וגופים רזים. זה מצא חן ביניהם, ורצו להביא את זה איתם חזרה.
ומה הם הביאו?
אז הם הביאו קודם כל את הרעיונות. את הרעיונות שיש דרך אחרת להיות הומו. ושהומו שמן זה בסדר, ולהימשך להומו שמן זה בסדר. ואז לאט לאט יצרו פה מקומות בשביל הדובים. קודם זה היה בפורומים באינטרנט או בצ'אטים, ואחר כך זה התחיל לצאת אל העולם האמיתי. והיום יש בישראל כבר מסיבות ופיקניקים ושחיות בים וסוף שבוע גאווה דובי כל שנה. ואם אתה מדבר על קשר, אז השבוע, השנה, ב-2022 למעשה, בסוף שבוע גאווה דובי של ישראל, הגיעו לבקר מר דוב אוסטריה ומר דוב גרמניה.
אתה אומר את זה כאילו כולם יודעים מה זה. יש גם את החרויות של הדוב הכי שווה, נכון?
זה לא בדיוק, זה איזושהי תחרות נקראת מיסטר בר ישראל, כמו שיש תחרויות דומות בקהילות דובים בכל העולם. יש למראה חיצוני עניין בבחירה של מר דוב, אבל אני חושב שהבחירה היא קודם כל ועיקר למי שינהיג בשנה הקרובה את קהילת הדובים במדינה. זה איזושהי בחירה של אקטיביסט השנה, משהו בסגנון הזה.
יפה.
ויופי כמובן לא מזיק.
אף פעם, יופי זה יופי. אני לסיום ארצה לשאול אותך, מה הדברים שאתה תעמוד עליהם בהרצאה שלך בכינוס?
אני מתעד במחקר שלי את ההיסטוריה של קהילת הדובים, איך איך באמת היא הפכה להיות מהאנשים האלה שבשנות ה-90 ראו בחול קהילות דובים, וזה מצחן ביניהם עד למצב שיש היום כבר שנה רביעית ברציפות חמישית למעשה, סוף שבוע גאווה דובי. וכל מה שהביא בין זה לזה, היום זו קהילה של אלפי גברים, בעוד פעילה מאוד תוססת עם הרבה אירועים, וההיסטוריה הזאת, ההשתלשלות הזאת היא מאוד מעניינת.
יפה, אז דוקטור פומרנץ, אנחנו מזמינים את כולם שיכולים לבוא לכינוס של האגודה הישראלית לסוציולוגיה 19 בפברואר על קהילת הדובים בישראל ובעולם. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות. הנה אנחנו כאן מסיימים עוד מהדורה של חלון גאווה, עוד קצת מהשיר החמוד מאוד הזה, את תהי אשתי, לורן תשובה שרה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת. אני איציק יושע, מאחל לכולנו ימים טובים יותר. להתראות.
בחדר, האל שבי, לא בתדר.